טוב, אז שוב פעם ערב טוב ושבוע טוב, ותודה על האפשרות. השיעור מוקדש, לעילוי נשמת משה יערי בן שלמה דוקס, ולעילוי נשמת ענת בת אלתר אברהם אהרון, תהי נשמתם צרורה בצרור החיים. אז כבר הרבה זמן אנחנו ככה מדיינים, מתי יתקיים ופה ושם, וזמנים עמוסים, ובסוף ככה בהשגחה פרטית, ושאלתי, טוב, אז מה רוצים לשמוע? מה להשמיע? חנוכה. אבל חנוכה זה בעיה, כי אנחנו התחלנו את הסיפור הכי בתורה, סיפור הכי ארוך של יוסף ואחיו, ואי אפשר להתעלם. וגם שפעם אחרונה שדרשתי פה, בשבת חול המועד סוכות, אז דיברנו על סכסוכים בין אחים, על יחסי אחאות וכולי, אז הדברים ככה ברצף. היתרון שעכשיו זה לא דרשה של 7-8 דקות, אלא שיעור, אנחנו נסיים סדר גודל של פחות משעתיים, בעזרת השם. אז יש אפשרות לבנות מהלך, אז בואו נראה את הדברים. קראנו לפני כמה שעות את ההתחלה של סיפור יוסף ואחיו, כאמור הסיפור הכי ארוך מבחינה עלילתית, הסיפור הכי ארוך בתורה. פרשייה שמתחילה בוישב, מסתיימת בסוף חומש בראשית, החומשים, סיפור יוסף ואחיו זה לא עוד סיפור, זה ארכיטיפ, זה מבנה שמלווה אותנו עד היום בעם שלנו, ואת נראה את זה לאורך כל הדורות. ויש הרבה מה ללמוד מהסיפור הזה בהקשרים אישיים, בהקשרים משפחתיים, בהקשרים לאומיים, אפילו יותר מזה. ואחד הדברים הבולטים בסיפור של יוסף ואחיו, שזה בנוי אריח על גבי לבנה. זה לא משהו שאפשר להצטרף באמצע. כלומר, אם פספסת את העניין שיעקב אוהב את יוסף מכל בניו, אתה לא תבין אחרי זה מה קורה עם שמעון, וזה לא סיפור וצריך להבין פה את כל ההקשרים והכל קשור. אני בתור ילד זוכר, הייתי לומד עם אבא שלי בשבתות אחר הצהריים, בלי מסגרות של בית ספר, הייתי בגן או לפני טיפה, ובערך חודשיים הוא הקדיש לסיפור של יוסף ואחיו. כיוון שהייתי בן 3, לא ידעתי. וכל השבוע הייתי במתח, אבל רגע, אבל הכסף הוא שב במתוחותיהם, מה יקרה, ופה ושם, ועד היום שאני קורא בתורה פרשת ויגש, אני יוסף אחיכם, זה לא עוד פסוק על זב וצרוע, או בראשית ברא אלוקים, זה פסוק שהוא עד היום, למרות שאני יודע מה יהיה בסוף, זה מרגש. ולכן, אם אני אבקש מכם לעשות בייביסיטר על הקטנים אצלי, ולספר להם סיפור לפני השינה, והם אוהבים סיפורים עם תוכן, תספרו להם על יוסף ואחיו, או תספרו לנכדים שלכם, או לילדים שלכם, אתם פחות או יותר תספרו את הסיפור ככה. יעקב אהב את יוסף יותר מכל אחיו, כי הוא בן של רחל, או לא משנה, קטונת פסים, האחים שנאו אותו, חלומות, קטונת פסים, דם, בור, יעקב מסרב להתנחם, ואז יוסף בסוף לא מת, מורד מצרימה, אשת פוטיפר, בור, שר משקים, אופים, נהיה משנה למלך, הם באים, אני יוסף אחיכם. אולי עם הגביע ובנימין. על מה לא נזכיר? על מה לא נדבר? לא נדבר על פרק למד ח'. לא נדבר על יהודה ותמר, כי זה בעצם כאילו, מה זה קשור? פתחנו סוגריים, סגרנו סוגריים, במקרה תצליח לשירותים באמצע חמישי, חמישי נראה לי, אז לא הפסדת כלום. ובאמת, שמסתכלים בספרות המחקר, אז החוקרים באקדמיה שטוענים שהתורה היא לא בהכרח איזשהו צינור המשכה אלוקי, שיש 5 מקורות שונים, E ו-J, למשל בראשית א' זה מקור אחד, בראשית ב' זה מקור אחר, הם לא יודעים מה לעשות עם פרק למד ח' בחומש בראשית. הם קוראים לזה מקור X, כלומר שזה אקס-טריטוריה, זה מגיע מבחוץ, לא ברור איך זה הגיע, אצל חז"ל ההקשר ברור, ומה שאני בא לטעון, לא רק שוודאי שזה לא מקור חיצוני, אלא יותר מזה. בעצם פרק למד ח' זה הנקודה הכי משמעותית בסיפור יוסף ואחיו, הסיפור של יהודה ותמר, זו נקודת המפנה, ואם אנחנו מדלגים על הסיפור של יהודה ותמר, אנחנו לא רק מחמיצים את ההבנה העמוקה של סיפור יוסף ואחיו, אנחנו מחמיצים ומפספסים את ההתנהלות שלנו בימים ההם בזמן הזה, וזה ממש זועק, לא צריך לעשות פה קישורית לעולם הכאן ועכשיו שלנו, זה ממש פועל בעצמו ובשקוף. אז בואו נראה, מקור א', המספרים הם בקפיצות של 5, אז אני מתחיל בשורה 4, שזה השורה מעל מספר 5, צד ימין למעלה, בראשית רבה. רבי שמואל בן נחמן פתח, כי אנוכי ידעתי את המחשבות. שבטים היו עסוקים במכירתו של יוסף, ויוסף היה עסוק בשקו ובתעניתו, ראובן היה עסוק בשקו ובתעניתו, ויעקב היה עסוק בשקו ובתעניתו, ויהודה היה עסוק לקח לו אישה, והקדוש ברוך הוא, דווקא הוא לא בפאק ולא בתענית, מה הוא עושה? בורא אורו של מלך המשיח. כן, בטרם תחיל ילדה, לפני שנהיה חולה, היא כבר יולדת ביסורים, בלי צירים, קודם שלא נולד משעבד ראשון, הוא פרעו, נולד הגואל האחרון, שמי זה הגואל האחרון? משיח בן דוד, במהרה יבוא אלינו, שהוא נולד מפרץ, נכון? מיהודה ותמר. חז"ל, אני מדגיש שזה מדרש, ובסוף נראה שזה לא מדרש, זה פשט. חז"ל אומרים בצורה מאוד פשוטה, מה הנושא המרכזי של פרק ל"ח? לדעת המשיח, לא פחות ולא יותר. איזה משיח? משיח בן דוד. ומתי זה קורה? שיש בעיות עם מישהו האב טיפוס, המכונן של משיח, בן יוסף. אז בואו נראה. את הלימוד עכשיו נחלק לשלושה חלקים. בחלק הראשון אני רוצה שנציע כמה הצעות על דרך הפשט לחלק את הפרק, זה בעצם מקור ב'. לאחר מכן, בעמוד השני של הדף, ננסה לראות את ההבנה של הפרק על פי פנימיות התורה, על פי החסידות. ובחלק השלישי, לבקשת אבי, נחבר את זה לחנוכה. אבל גם אם לא היית מבקש, זה מתבקש. אז בואו נתחיל. פרק מקור ב' בשורה 12, זה בעצם, הבאתי פה בלי פירושים. הבאתי פה את כל פרק ל"ח שעוסק במשפחתו של יהודה, ואפשר לחלק, שוב פעם, זה לא חידוש או משהו, עשיתי פה בחסות הוורד 1, 2 ו-3, לחלק את הפרק לשלושה חלקים מרכזיים, תראו מפסוק א' עד פסוק י' הקבוצה הראשונה מ-23, עד שורה 23, ירידת יהודה לשפלה והיחסים או היוחסין המשפחתיים של יהודה, החטיבה השנייה זה מפסוק י' ב' עד פסוק כ"ו, כאשר פה פסוק י' ב' זה חוליית הקישור בין החטיבה הראשונה לחטיבה הנוכחית, ואפשר לחלק את החטיבה הזו לשתי תתי חטיבות, שזה מה שעשיתי בשורה 40, רואים בעצם מפסוק י' ב' עד כ' ג' ומי כ' ד' עד כ' ו', שבחלק הראשון זה ההתקשרות של יהודה והקדשה. אנחנו יודעים שזה תמר, יהודה לא יודע, ובחלק השני מכ' ד' כ' כ' ו', זה בעצם התוצאות של אותה התקשרות בין יהודה, שעכשיו הוא יודע כבר את תמר, משפט תמר, ופסוקים כ"ז נמד, זה בעצם שוב פעם יוחסין, הפעם של יהודה ותמר, לא של יהודה ואשתו הראשונה. אז יש פה מבנה מעניין, מתחילים עם תיאור המשפחתולוגיה, היוחסין של יהודה, מסיימים עם היוחסין והמשפחתולוגיה 2.0 של יהודה, ובאמצע יש בעצם את שיא העלילה. שזה בעצם הסיפור של יהודה ותמר. זה המבנה. בסדר, מה התהליך? התהליך הרבה יותר דרמטי ומשמעותי מאשר המבנה, והוא נשמח על המבנה עצמו. הפרק מתחיל בתיאור עובדתי, כתוב, וירד, ויהי בעת ההיא, וירד יהודה. אפשר לראות את זה כתיאור גיאוגרפי, אנחנו יודעים שהאבות הקדושים, בעיקר אברהם ויעקב, אבל גם יצחק, כאשר הם נמצאים בארץ ישראל, אם זה לא בארץ גרר או באר שבע, הם נמצאים על גב ההר, מה שמכיר מהמילואים, ציר 60, מחברון ועד ג'נין, אז וירד יהודה, ראהו האדולמי, זה אזור של בית שמש, אז יש פה ירידה מהר חברון, גוש עציון, חברון, בין 850 ל-1000 גובה, לסדר גודל של 300-400, זה בהחלט ירידה יותר גיאוגרפית נמוכה יותר, או טופוגרפית. למרות שאין שום מחויבות שהוא ירד לשפלה, ואפשר לראות שיש מהפרשנים אומרים, אם זה קרה לפני מכירת יוסף, אחרי מכירת יוסף, לרש"י מאוד מאוד דחוף להגיד, תראו במקור ג' שזה קשור למכירת יוסף, שבעצם האחים בעקבות המכירה שיהודה היה דומיננטי בה, זכל פיחות במעמדו, ולכן זה לא רק ירידה פיזית טופוגרפית, אלא ירידה במעמד שלו. המניה קרסה, עד עכשיו החזק ממך יהודה, ואחרי מה שקרה, וואלה, ולכן בגלל האשמה של האחים, יהודה לוקח את דיסטנס, הוא מתרחק, ומעדיף ללכת לטריטוריה אחרת, שם עם ראהו האדולמי, ולא להיות עם האחים שלו. בגלל שהם טוענים שהוא לא מימש את האחריות שלו, הוא לא פעל כשורה וכו'. בכל מקרה, בתחילת הפרק ודאי שזה נראה שיהודה נוקט באותה גישה, שהוא לא חוטל במימוש האחריות, אפשר לראות בפסוק י' ד', שבעצם מה קורה? כי ראתה כי גדל שלה, והיא לא ניתנה לו לאישה. ואז כל ההשתלשלות של האירועים ביוזמת תמר, זה בעצם מעמתים את יהודה באופן נסתר עם האמת הכואבת, עד שאין לו ברירה, האמת היא, הייתה לו ברירה, אבל כביכול דחקו אותו לפינה, והוא לקח אחריות, יהודה שכבר למוד סבל, הוא יודע מה זה חוסר מימוש החיות במשפחה, אז הוא מפנים את המסר שקלתו מלמדת אותו, והוא לוקח החיות בצורה אצילית מאוד, שגם תמר לא מביישת אותו. זה נשמע לכם קצת אירוע שהוא חריג, אבל אני מניח שברוב הבתים, בזמן שעושים קידוש, מה עושים לחלות? למה מכסים את החלות? שהחלות לא תתביישנה, חס וחלילה, שבבית, לא אורח שיתבייש. החלות שקנינו במאפייה בעמית, או לא יודע איפה אתם קונים, או אופים בבית, שהם לא תתביישנה. כן, שדומם, שחלק, היא, המוציא לכם מן הארץ, כן, היא A-ליפט. הגפן זה רק B-ליפט, אז שהם לא יתביישו, אז מכסים. זה כל אחד מקפיד, אבל לא לבייש אנשים אחרים, והיום בעולמות הקבוצות וואטסאפ, הדיגיטל, כל התפוצות הרחבות שבאינטרנט, הרבה יותר קל, אבל העיקר שהחלות מכוסות, זה העיקר. עכשיו זה מעניין שהיוחסין המשפחתי של יהודה, היוחסין המקורי, שלושת בניו, מה נשאר לו מזה? כלום. שאלה, אבל כמה, איך קוראים הילדים של שאלה? לא יודע, אנחנו לא יודעים. כל היוחסין, עכשיו מה זה? בראשית פרק במבב, נקרא את פרשת ויגש, יש רשימה מפורטת, מי החמולה של יעקב שיורדת למצרים, והצאצאים של יהודה, זה פרץ בזרח. כלומר, מכל היוחסים הראשונים של יהודה, לא נשאר כלום, ובסוף, דווקא מהחטיבה השלישית, פסוקים כפזיין עד למד, זה מה שנשאר ליהודה. זה הבנים שלו, זה הנכדים שלו, עד מלך המשיח. עכשיו, העובדה, שבסוף מה שנשאר מיהודה, עכשיו מאוד יכול להיות ששאלה יתחתן, מאוד יכול להיות שלו ילדים, אבל מבחינת התורה זה לא אירוע משמעותי שתורכים לפרט אותו, אני חושב שזה היה חריג שהיו נכדים שנינים ליעקב שלא ירדו איתו למצרים כמו כולם, אז כנראה שלא היה לו, אבל אני לא יכול להוכיח את זה, אבל בכך שהנכדים היחידים של יהודה, הבנים היחידים של יהודה, זה בעצם דווקא מתמר, זה מראה מה החשיבות של התהליך שיהודה עובר בפרק הזה, אבל ההפנמת המסר של יהודה שהוא עשה פה תהליך ולקח אחריות, זה לא נקודת מפנה רק בחיים של יהודה. כאמור, מלך המשיח מגיע מהאחריות הזו. כלומר, זה נקודת מפנה בחיים של כולנו. בהמשך נראה שזה, וכן, משהו קוהרנטי אצל יהודה, כי בפרשת ויגש הוא ייקח אחריות גם על בנימין, עוד נדבר על השינוי שהוא עובר וגם על ההבדל בין הדברים, אבל בסופו של דבר זה מה שמביא לייחוד המחודש. בין עץ יהודה לעץ אפרים, לחיים של יעקב, ובמידה מסוימת זה הופך להיות חלק מה-DNA של משפחת יהודה. דוגמה בולטת ומובהקת לכך זה בשמואל ב', אצל אחד הצאצאים הכי דומיננטיים של יהודה, מי זה? דוד המלך. ובמשל, כבשת הרש, שאומרים לו, בצורה הכי מפתיעה בעולם, אבי זה מסע לשיעור אחר, אתה האיש, אז מה הוא אומר? חטאתי לשם. לא בוא נשתיק את הפרשה, לא בוא נטייח, בוא נסגור את זה בלי הביטוח, עזוב, אתה ואני במזומן, לוקח אחריות, ולא רק אצל דוד המלך, זה כבר נזכר בהקשרי החיות, תראו במקור ד', אנחנו בשורה 58, במגילת רות, כאשר בועז לוקח, פורס את כנפיו על עמתו, על רות, למרות שהוא לא מחויב וכולי, אז כל העם מברכים אותו, ייתן אדוני את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה, אשר בנו שתי בית ישראל, ועשה חיל באפרתה, הוקרא שם בבית לחם, והיא ביתך, כמו מי? כבית פרץ. איזה פרץ? אשר ילדה תמר ליהודה. מדגישים פה את החיבור דווקא לתמר ויהודה, מן הנערה הזאת. עכשיו, פרק למדרת גדוש באירועים, במטבעות לשון ייחודיים, שזורקים אותנו עם התורה, כביכול להבדיל הייתה ויקיפדיה, ובויקיפדיה שיש קישור לערך, אז כתובו בצבע כחול, נכון? אז היינו פה רואים הרבה הרבה ביטויים, שאם אתה לוחץ עליהם, אז אתה אומר למשל, הקרנה. רגע, הקרנה, למה זה מתרבב? זה נוכרנו עכשיו, הקרנה, הקטות בנך ההיא. אז כשאתה אומר את הקרנה, ברור שזה מתכתב. אבל לא רק, גם השימוש בגדי עזים. מזכיר את השעיר העזים שנשחט כדי להטביל את, מה זה גדי עזים? יהודה שולח גדי עזים, זה מזכיר את השעיר עזים שצריך לשחוט כדי לטייח את המחירה של יוסף, וגם יותר מזה. זה לא רק קשור, גם השליח שמחפש איפה היא לתת לה, זה מזכיר את יוסף שהוא שליח של יעקב, לחנריה יש לו מחיך, יש לו מצון, והוא גם לא מוצא אותם, אבל פה זה עיקרון של מידה כנגד מידה, וככה למדנו בכיתה ד' וזה נכון ואמיתי, אבל יש פה משהו יותר מזה. כי מידה כנגד מידה זה ביחס לעבר, אבל אנחנו יכולים ללמוד פה גם ביחס לעתיד, לא רק ביחס לעבר. איפה אנחנו רואים את זה? יהודה נמנע לחתן את שלה, כנראה על פי כללי איבום שקדמו לתורה, הרמב"ן עומד על כך. למה? כי הוא חושש, רגע, הבן הראשון, הבן השני, אז כפר על הבן השלישי שנשאר, זה נשמע לכם מוכר שאבא אלמן מפחד לתת את הבן הקטן שלו שנותר לו מאשתו היחידה למישהו? את מי זה מזכיר? יעקב, שמסרב לתת את בנימין, כי זה הבן האחרון שנותר לו מהאישה האהובה, ומי משכנע אותו? יהודה אמר לו, אבא, הייתי בסיטואציה. הייתי בסיטואציה וטעיתי. וטעיתי. כי אני לא נתתי את שלה. ולכן עכשיו שהוא נותן ערבות, הרי ראובן אומר, אני ארוג את שני הבנים שלי. הוא אומר, לא, 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 לא. מה יהודה אומר? הוא לא אומר, אנוכי ערבן מדי תבקשנו, אבל מה? מה? הוא לא אומר כלום. כי הוא אומר, אבא, הייתי בסיטואציה. וזה משהו אחר לגמרי בהקשר הזה. ולכן אפשר לראות, תראו, זה לא לפניכם, מה יעקב אומר? אותי שיקלתם, יוסף איננו, ושימון איננו, ואת בנימין תיקח על ידי כולנו? זה בדיוק הסיטואציה של יעקב, שער ועונן, ועכשיו כאילו יוסף, שימון, עכשיו השלישי. אז כבר הלך לי ער ועונן, עכשיו הלך לי שלה, ולכן, בגלל החשש הזה, יהודה לא נותן את שלה. עכשיו, פה אנחנו מגיעים למוטיב שזורק אותנו לא רק אחורה כמו שהיינו עד עכשיו, אלא גם קדימה לעתיד לפרשת ויגש. פרשת מקץ, סליחה, וגם ויגש. ופה, יש פה שתי תמונות. יש יהודה מול תמר, ויש יהודה מול יוסף. בשני הסיפורים מעורבת נתינת ערבון. כמובן בכותרת, ערבות, ערבון. ובהמשך אנחנו נראה למה ערבון זה בעצם הנקודה הכי משמעותית בסיפור, זה אבן הראשה של אבן הראשה של הסיפור הכי משמעותי בתוך הסיפור של הספר רחב. וזה נקודת המפנה. ורק באמצעות אותו ערבון, זה מה שיציל את תמר, זה יעלי בשלה, וזה מה שיציל אותנו בין יהודה ליוסף, וזה מה שיציל אותנו בהמשך עם מלך המשיח. אז בואו נראה את הדבר הזה. כי עבדך ערב את הנער, זה אומר יהודה ליעקב, זה לא לפניכם. מי מביא למור אם לא אביינו אליך וחטאתי להביא כל הימים. השימוש הראשון של יהודה בערבון זה כלפי אותה קדשה שהוא לא יודע שהיא קלתו, זה התחייבות אישית לתשלום עתידי. ואז בהמשך, בירידה למצרים להביא אוכל עם בנימין, מה הערבון? יהודה עצמו, אני הערבון, משהו הרבה יותר גבוה מאיזשהו תשלום או משהו כזה. ולכן צריך לראות שזה לא אותם ערבונות. יש הבדל משמעותי, זה לא רק פה זה איזשהו משהו אישי, חותמך ופתיליך, זה נשמע לנו מוזר, הרב סולובייצ'יק מדבר, זה תן לי את הכרטיס האשראי שלך ואת הדרכון. אוקיי? תן לי משהו שהוא דרמטי, שזה זיהוי אישי שלך בעניין הזה, ולא עוד מקל או מטה שאפשר לקנות בנקסט ולהזמין באינטרנט, אלא משהו של... אבל יש פה הבדל גדול בין הערבונות. כי מילא בערבון הראשון, יהודה יכל לשתוק בזמן שמוציאים אותה לשרוף את קלתו, אף אחד לא היה יודע. מה שהיה על הדרך נשאר בדרך, היא ודאי לא פרסמה, היא שלחה אל חמיה, אולי אתה יודע, והאיש אשר אלה לא, אבל זה מתבקש שיהודה יהיה אדם מוסרי. בכל זאת, אחד מבית השבטים שחקוקים על החושן, וזה מובן. אבל הערבות של יהודה על בנימין, סליחה, יעקב, בחוזה שאני אקח ערבות, לא דיברתי על זה שהבן שלך עבריין, ואני מזכיר לכם, האחים לא יודעים שבנימין לא גנב. הם יודעים שאימא שלו כבר גנבה טרפים, זה משהו משפחתי. אולי לקחת מאימא שלך. כבר כל מיני בדיחות עדתיות שלא יזכיר שאלה גנבים ואלה זה. אז אתה באת מהאימא הגנבת שגונבת טרפים. בשום שלב הם לא יודעים שיוסף, מה שנקרא, שתל פה ראיות. ובכל זאת יהודה לוקח אחריות. עכשיו הוא לא לוקח אחריות עליו כי הוא על הדרך, על אופדיך, בסדר. הוא לוקח פה אחריות על מישהו שמבחינתו הוא גנב והוא פושע. על האח הקטן שאמרו לו, אתה לא זז ממני מטר, נכון? אתה איתי כל הזמן, צמד ברזל, ופה יהודה נוהג לפנים משורת הדין, וזה הרבה יותר משמעותי מאשר פרק למד ח'. ופה באמת אנחנו מגיעים פה לנקודה שמימוש הערבות של יהודה מחבר אותנו גם לכיוון אחר. בשני הסיפורים שבהם יהודה משתתף, היה בעיה, אבל באופנים הפוכים. היה בעיה בנתינת השלום. יהודה... אדם ישר, הוא קיבל שירות, אז הוא רוצה לשלם. אם תיתן ערבון עד שולחיך, ומה קורה? הוא לא מצליח לשלם. הוא שולח תראה עוד עולמי, אומר לו, לא הייתה קדשה בעיניים, דפת המורגנה, מה אתה מדבר פה? לא היה, אין, אין, אצלנו אין. אנחנו על תארת הקודש, אין אצלנו דברים כאלה. טוב, אבל גם במפגש של יהודה עם יוסף, הוא מאוד מאוד רוצה לשלם, על מה? על האוכל. אבל כל פעם הוא לא מצליח. כי כל פעם שהם חוזרים לאכסניה, הכסף מושב במתוחותיהם. הוא לא מצליח לשלם. ולכן, אבל, זה לא רק שהוא מצליח לשלם, אלא הערבון, החפצים האישיים של יהודה, אצל מי הם נשארים? אצל תמר. ועכשיו, אפשר לראות פה שבעצם אי קבלת התשלום, גם פה וגם פה, מה זה בא להגיד לנו בהקשר הזה? הרבה אנשים חושבים שבעיות אפשר לפתור עם כסף. ויהודה כבר אז מלמד אותנו, בעיות אמיתיות זה לא בעיות של כסף. דיברתי פה ממש על הבלטה הזו בכל המועד סוכות, ואחרי זה רוחב גם בקשרים אחרים, מפגשים אחרים בקהילה. רוב הסכסוכים בין אחים, הכסף הוא לא הסיבה. הכסף יכול להיות טריגר, הוא יכול להציף דברים. אבל אם זה הכסף, אז זה לא בעיה, כי בכסף פותרים. זה נקרא זוז, לנשול חזר. תזיז מפה, תזיז לשם, עובר לסוחר, פותרים. ופה מחנכים את יהודה. אתה לא יכול לפתור בעיות עם תשלום. אם נכנסת מישהי להיריון, או דבר כזה, ניקח את הכסף, את כסף, תיקח את האוכל ותחזיר. הרי מבחינת יוסף, האוכל זה רק טריגר של הקדוש ברוך הוא כדי לחבר אותנו, כי למחיה שלך אני אלוקים. אז זה לא העניין של הכסף. ולכן הבעיה האמיתית לא תיפטר אף פעם עם כסף, אלא הבעיה, בין אם זה תמר ויהודה, בין אם זה מחירת יוסף, בין אם זה הבאת בנימין למצרים, או להוריד את כל שבט חמולת יעקב, כדי שברית בין הבתרים, כדי שנגיע לארץ ישראל בסוף כמו שצריך, הבעיה הזו יכולה להיפטר על ידי מסירות נפש, לא על ידי כסף. ובשני המקרים, בין אם זה צדקה ממני, או בין אם זה ישב נעב דרכה, תחת הנער עבד לאדוני בפרשת ויגש, בשני המקרים יש פה מסירות נפש. ולכן המונח הספרותי ערבון, זה נתון, מסירות נפש של יהודה. שהוא מוסר את נפשו, קודם כל את השם הטוב שלו, על ש... שלי, צדקה ממני, דבר אחד. הוא פחד מי?
הוא פחד מלקלקל את השם הטוב שלו.
ובכל זאת?
הוא פחד להופיע בכותרת של העיתונים, אנסתי קדשה. ולכן הוא עושה את כל הפעולות הללו.
ואיך אתה מסביר?
סליחה שאני ככה קוטע.
לא, זה בסדר גמור, שיעור.
אתה לוקח את הבדיעבד שבדיעבד, ואתה הופך אותו ללכתחילה של לכתחילה, להולדת המשיח. למה צריך...
רגע, זו שאלה מעולה.
כל הקמימות הזו.
שאלה מעולה. ובחלק מהמבנה של השיעור זה טוב שזה בא בדיעבד, אבל כל מה שאני בא להוכיח שזה לכתחילה. אבל אז בוא נראה, שזה לא בדיעבד. לא רק במקום שזה מכוון מכוון, אלא איך שהתנ"ך כתוב. אז בוא נראה את הדברים, ואם תרגיש שלא עליתי על השאלה, אז תעיר לי על זה ונמשיך עד שיובן. השימוש הספרותי במונח ערבון, שזה לא ספרותי, הוא פה בכתבי הקודש. השימוש האלוקי בערבון, בעצם בא ומעצב את כל הסיפור של יהודה ותמר, לא כאקס-טריטוריה, אלא כהכנה למפגש השיא הבא, שזה בין יהודה ליוסף. חז"ל בונים על זה תילי תילים של הלכות על מפגש ביניהם, אבל מצד אחד השימוש בערבות מצד יהודה, הוא מבליט את ההזדהות של יהודה עם הערבון, את ההזדהות של יהודה עם יעקב, הזדהות עם אבות שכולים שחוששים לאבד את הבן שלהם, הוא היה בסיטואציה, אבל מצד שני, זה גם מבליט את התכונה שלו, את היכולת לערוב לזולת, לתקן את הכישלון מול תמר על ידי מסירות נפש, פה זה רק של שמו הטוב, אבל בהמשך גם לתקן את כל ההתנקרות של יוסף והאחים למען בנימין, על ידי זה שהוא מוסר את המוכן, אני אהיה עבד אצלך ובנימין ילך, הוא מוותר על החיים שלו בשביל האבא שלו. ופה זה באמת מביא אותנו לשני אלמנטים נוספים בסיפור, שיראו לנו למה כל הסיפור הזה זה לא דיעבד, אלא לכתחילה. ושחזל אומרים צדקה, ורוח הקודש אומרת, ממנה היה הדבר, זה לא סתם דרש, אלא יש לזה גם סימוכין בפשט, כמו מאוד שנראה. פרק למד ח' הוא פרק שמרובה בלידות. אז ראינו שיש לנו בעצם בשלושת החטיבות, יש לנו שלוש קטעים של לידות, של יוחסין, בתחילת הפרק, בסיום הפרק, במספר פרקים מועטים, יש לנו את הלידה של ער, של עונן, של שלה, פרץ וזרע, חמש לידות, יש לנו גם שלוש דמויות שמתות בפרק, ער, עונן ובתשוע, אשת יהודה, וגם תמר שכמעט נהרגת. כלומר, הפרק הזה רווי במסגרות חיים של לידה ומוות. בנוסף, יש לנו גם הרבה עיסוקים ברמאויות או הסתרות. יש ארבעה מקרים, לעניות דעתי, שאתם סופרים. עונל מסרבת ליתיבם, ובהתקשרות ביניהם הוא עושה הכל שהיא לא תיכנס להיריון. המרמה השני זה שבעצם יהודה לתמר, כי אמר פן ימות גם הוא כאחיו, ולכן הוא לא נותן לה את שלמות שהוא הבטיח, כי ראתה כי גדל שלה והיא לא ניתנה לאישה. אחרי זה תמר עובדת על יהודה, היא מתחפשת לקדשה למרות שהיא קלתו. והמרמה הרביעי הוא פחות מרמה, אבל אפשר לצייר אותו כאיזשהו משהו לא חלק, שאחד מהתאומים מושיט יד, והשני עושה לו ויברח ועוקף אותו, מה פרצת? כן, פרץ בעניין הזה. אם נסדר את המקרים של הרמאות, או של העיתול, או של החיכוך, אז יש פה רמייה בין אחים, נר ועונן, אחרי זה רמייה של יהודה ותמר, אחרי זה תמר ביהודה, ואחרי זה בין אחים פרץ לזרח, שכמובן השני הדברים הראשוניים הם ודאי לא בעין חיובית. מה שתמר עושה ליהודה זה מוזר, בסוף מתברר שזה כלי למחיה, והרמייה בין האחים היא פחות דרמטית, אבל אחרי זה מגיע מזה מלך המשיח ונראה מה קורה עם זה. שני המקרים של הרמאות הראשונים הם שליליים, כי יש פה מגמה של אנטי פריון, שלא יהיה הריון בהקשר הזה. שני המקרים האחרים הם כבר קשורים דווקא בתולדה. ועכשיו אני אתחיל לענות על השאלה שלך, ונראה שבעצם כל הייצוב של הפרק ברמת הפשט, הוא מוביל אותנו בעצם להבין שהדבר הכי דרמטי זה נתינת הערבון. זה הדבר המרכזי, זה אבן הראשה של פרק למתחת, שהוא חוליית המעבר והמפנה בכל סיפור יוסף ואחיו. תראו במקור ה', מבנה קונצנטרי, בעצם צריכים להסתכל על הטבלה בצורה של האות U באנגלית. כלומר, אנחנו נלך פה מלמעלה למטה ונעלה כך. שבעצם כל המבנה הזה בא להראות שבעצם לכל התחלה, מהטור הימני, יש מקבילה בטור השמאלי מסוף הסיפור, אבל המפנה הוא דווקא הנקודה של הערבון, שבעצם מעצב את הכל, שכל מה שקרה פה, שזה ודאי אירועים שלא היינו רוצים להיכנס להם לכתחילה, והם כביכול דיעבדים, אבל בכוונת מכוון, ולכן הסיפור המרכזי פה הוא דווקא נתינת הערבון. אז בואו נעבור פה על הטבלה. המסגרת הסיפור, כלומר, מתחילים פה בתיאור זמן דומה, והיא בעת. שני תיאורים פותחים את התמונה של הלידה. ברור שהלידה שמובד בסוף זה גם תיקון מסוים, אין השלמה או סוג של ייבום, לשני הבנים שבתחילת הסיפור אנחנו שומעים שהם מתים. שני החלקים הבאים, ב' וב' אחד, יש פה גזר דין, גזר דין קשה. בהתחלה, בב', יהודה מצווה על תמר לשר, כן, תשבי על מנה בתוויך, ואז הוא חושש לתמנו השלישי. ואז תמר אולי תסיים את חייה בלי ילדים, ואז בעצם גם בבית אחד מבחיר באופן דומה, גם פה יהודה גוזר על תמר דין מוות בלי חקירה מעמיקה, שזה עוול גדול, אבל פה תמר לא נכנעת בקלות, היא אומרת לו לאיש אשר אלו לא, ואז בעצם יהודה מתעשת, מבטל את גזר הדין, בגימל וגימל אחד, וירבו הימים והיא כמשלוש חודשים, הדמות שומעת פה איזושהי שמועה על הדמות השנייה, ויוגד לתמר, בסוף ויוגד ליהודה, ופה יש פה את האירוניה שאיך מעצבים את איך יהודה מתואר פה. הרי מה זה השמועה ששמע יהודה? זה מהשמועה ששמע תמר. ופה יש פה איזשהו מעגל של שמועות שמוליד מעשים. הרכיבים הבאים זה ד' וד' אחד, שתמר מתחפשת, היא מסירה את ההתחפשות שלה, יש פה את זהות האלמנה, היא פושטת את הבגדים שמזהים אותה, את הצעיף שמזהה אותה כקדשה, ואחר כך אנחנו רואים, היא פושטת את המסכה של הקדשה, וחוזרת לבשת בגדי אלמנותה, ובעצם יש פה את המעבר בין הדמויות באמצעות הלבוש. שני האיברים הבאים, גם ה' וגם ה' אחד, זה בעצם, ויאמר רבנה אבוא אלייך, מחצית השנייה של הסיפור, ויבוא אליה. ואז יוצא לנו שחלק ו', ערבון, החותמת והפתילים והמטה שעוברים, זה בעצם הציר, זה הנר המרכזי. זה אבן הראשה שממנה הכל משתנה, כתוב פה חותמך, פתילך, מתך, מזכיר פה את זה שלך האישי, ובעצם זה לא מפתיע אותנו, למה? כי בסוף מה קורה? בסוף בעצם מה שהתחיל עם ילדים, מסתיים תמר שהיא אלמנה, זוכה לילדים, אבל פה אפשר לשאול שאלה. הערבון? הייתי אומר אחריות, שיהודה אומר צדקה ממני, הערבון זה בעצם נקודת המפנה, האם לא יותר מספיק, יותר נכון, להגיד שבעצם נקודת המפנה והטריגר לכל הסיפור בכלל זה ההיריון? כי אם לא היה פה ההיריון של תמר, אז לא היה קורה פה כלום. ולכן העובדה שנתינת החפצים מיהודה לתמר, שמים פה דגש שמוקד הסיפור זה לא תמר. מוקד הסיפור פה זה יהודה. ברור שההיריון של תמר הוא נקודת מפנה דרמטית, אפשר להתעלם מזה. אבל דווקא שמארגנים פה את כל הסיפור סביב העברת החפצים שיהודה מעביר מיד ליד, זה בעצם מסתבר שהחפצים שעברו מיהודה לתמר, הם קשורים מהותית בסיפור, ויש פה משהו מעבר לזה. מה הסיפור שמעבר לזה? חותמך, מתך, פתילך, זה בעצם הזהות שלך. אם אתה בקלות מוותר על הזהות שלך, והזהות של יהודה שאנחנו רואים פה היא זהות שהיא יכולה לקחת לתת הרבון, הוא לא מפחד, יש לו אמון לתת הרבון, וגם לקחת אחריות על הרבון הזה ולממש. ופה אני חוזר לתחילת השיעור, שמבחינת חז"ל הפרק הזה עוסק בלידת המשיח. מה ההגדרה של משיח? ולא נרחיב, אגיד את זה בקצרה. משיח זה מי שיודע לקחת אחריות. יודע להיות ערב, אז בהמשך יהודה יממש את הערבות שלו, לא רק ביחס לכישלון שלו על ההודעה, אלא גם ביחס לכישלון של בנימין על גניבת הגביע. בסופו של דבר אנחנו מצפים שגם המשיח ייקח את האחריות ויממש, ואנחנו רואים שדוד עושה את זה, וזה משהו שאמור להיות ב-DNA של מלך המשיח, שלוקח אחריות כל הזמן בהקשר הזה. עוד מעט נתייחס לזה גם שוב פעם בהקשר הזה. ולכן אני רוצה ככה להגיע לחלק השלישי. בחלק השלישי, אחרי שראינו פה את כל הניתוחים ברמת הפשט, ונראה איך בחסידות מסתכלים על הדבר הזה. הרבי מעברוץ, הרבי מצפת, כי הוא מהאדמו"רים היחידי סגולה שזכו להגיע לארץ ישראל, שהוא בצפת, גם קבור בצפת, בספרו בת עין, על הפסוקים שמופיעים במקור וב, שכבר ראינו אותם, וישלח יהודה את גדי העזים ביד רעהו הדולמי, לקחת הערבון מיד האישה ולא מצא, וישאל את אנשי מקומה לאמור, היה הקדשה עם העיניים על הדרך, ואמרו, לא הייתה בזה קדשה. וישוב אל יהודה ויאמר, לא מצאתיה, וגם אנשי המקום אמרו, לא הייתה בזה קדשה. אז בואו נראה איך דורש את זה, לתחי חסידות, הרבי מעברוס צפת. אני בעמוד השני, מקור זין. והיא כמשלוש חודשים, ויוגד ליהודה לאמור, זנתה תמה וכו'. נהיית בכתבי אריזל, שעיקר סוף גמר החתימה היא בחנוכה, לא בנעילה, לא בשנה רבה, בחנוכה. אם כן נוכל לומר שזה מרד הפסוקים על אלו על דרך זה, והיא כמשלוש חודשים. היינו מראש השנה עד חנוכה, שאז עיקר גמר החתימה. על כן בא מקטרג על בני אדם, לפני בורא עולמים ברוכו, שהוא מרומז בתיבת יהודה. כן, בתוך אותיות יהודה יש את השם י' כו'. לומר, זנתה תמר כלתך. היינו כנסת ישראל שדמתה לתמר, שהיא מכונה בשם כלה. זנתה ושרה ממך, והלכה אחר זנונה. ולא די לה בזה שהלכה אחר תאוות ליבערה, אלא שגם היא הרה לזנונים. הרה היא בחינת דבקות. היינו שמעצמה היא דבוקה תמיד בתאוותה, בלי שום גורם לזה. כלומר, זה אשמה שלה, זה ממנה בה. ויומר יהודה, הוא הבורא ברוכו. הוציאו בתשרף עבור זה. שבלא שום גרמה ומניעה ירה לזנונים, רק מעצמה ירה בדבוקה לתאוות ליבה הרע. היא מוצאת והיא שלחה על חמיה למור בהתנתות של אמת, ששקר ענה השטן בזה, שמקטרג על בני האדם שהם הדבוקים בגודל תשוקה לתאוות רעות. כי האמת הוא כך, שרק לאיש אשר אלו לא אנוכי הרע. פירוש שאנחנו עמוד דבוקים רק בבורא עולמים ברוך הוא, שהוא מקור החסד. וגימטריה אלה לא. שזה גימטריה חסד, 72. ומה שאנחנו עושים לפעמים נגד רצון הבורא ברוך הוא, רק מחמת רוב תרדת הזמן ותרדת הפרנסה, מושאר מהוראות של בני האדם, אבל באמת, בפנימיות הלב דבוקים אנחנו בגודל חיבה ותשוקה, רק לבורא עולמים ברוך הוא. ותומר עוד לבורא עולמים ברוך הוא, ראייה אמיתית לזה. הקרנה, למי החותמת? מרמז על השמן שנרות חנוכה, שהיה חותם בחותמו של כהן גדול, והפתילים מרמז על הפתילות שנר חנוכה, והמטה מרמז על הכלי של נר חנוכה, כידוע כי טבעת המטה הם בכל גימטרי הכלי, פירוש מהמצוות נר חנוכה שאנו מקיימים כמצוות רצונך הקדוש, היא ראייה מפורשת שאנחנו הולכים רק אחר רצונך, וחשוקים ודבוקים רק בך ולא חשוקים שלום וכולי. רק מה שאנחנו עושים לפעמים את רצונך הוא רק מחמת ענן. ויאמר יהודה והבורא ברוך הוא צדקה ממני, כביכול אני חייב בזה, היינו הבורא ברוך הוא מודה להם שהם הצודקים, כי אני רואה שהאמת שהם דבקים רק בי, ומה שהם עושים נפרקים נגד חס ושלום, הוא רק מחמת, כי על כן הוא נתתיה לשלם, רוצה לומר, תיבת שלה מרמז על משיח צדקנו, כמאמר הכתוב, עד כי יבוא שילה, היינו מחמת שזה זמן רב שלא נתתי ומסרתי אותם לרואה נאמן ומשיח צדקנו, שיבוא רבנו אמן כן יהיה רצון. לכן שלה, ראשי תיבות בחילוף, המחזיר שכינתו לציון. בעצם מה שאומר פה הבת עין, זה שאין ילד רע, אלא יש ילד ילד שרע לו. כלומר שהמציאות הובילה אותנו שאדם בעצם נופל, זה ודאי לא פשט מה שהוא אומר פה, אבל ודאי שזה פשט במשקפה שאנחנו צריכים להרכיב על המציאות וללמד זכות. סיפור חביב ששמעתי, שבבית כנסת המרכזי במוסקבה, שם התקיימו תפילות. אבל זה תפילות תחת, אתה לא יודע מה מניין, זה רק אנשי שלומנו, או שזה גם מה שנקרא המקורות שמלשינים, ובדרך כלל גם וגם בהקשר הזה. ואמרו לרב, אתה צריך עכשיו לדרוש לפני נעילה. עכשיו, מה הוא יכול לדרוש? הוא צריך להעביר מסר, מצד שני, בלי, אז הוא עושה, סיפר סיפור, שפעם אחת באחד השטטלים, היה בחור בשם זליג, ולזליג היה תרנגול, וזה התרנגול, אסטרואידים, כזה מפותח לגילו, והיה לו מה שנקרא גרון של אלף גוט, והוא ככה שהיה עושה קוקוריקו בארבע לפנות בוקר, כל השטטל היו מתעוררים לעבודת הבורא, ועל זו הייתה גאוותו. אממה, השכן, שמרל, היה השם שלו, כך כתוב בסיפור, הוא התקנה, מה זאת אומרת, גם אני רוצה שיהיה לי תרנגול כמו של זליג, שעליי תפארתו וכולי וכולי. אבל מה שנקרא, בסוף הוא קם בבוקר, שש בבוקר, לקח את התרנגול, קפט אותו וזה, וגנב אותו. עכשיו הוא אומר, רגע, יש לי בעיה. אם עכשיו יגיע ארבע בבוקר, ואותו תרנגול יעשה קוקריקו, ואצל זליג אין תרנגול, אז זה... לא, חבל שלא חשבתי על זה קודם. אז מה עשה? הושיט את היד וקרא לו את מיתרי הכל. עכשיו מה יש לו? יש לו תרנגול שאוכל הרבה, ותופס הרבה מקום. לפחות נרוויח עליו אצל השוחט. אז הוא מוציא בבוקר את התרנגול, כן, לבית המטבחיים, השוחט של העיירה. פתאום זה לי גובר, מה? התרנגול שלי, מה פתאום? התרנגול שלך, מה? התרנגול שלך הוא עושה קוקוריקו, זה תראה, הוא צרוד, אין לו קול בכלל, זה לא יכול להיות שלך. מה שלך, אולי קרה לו משהו, תבדוק, זה לא אני. זה לי גלו פרייר, לוקח אותו למערה דיאטרה. דין תורה, דין דאסטייר, אוקיי? הרב היה רב חכם. אמר, מה אני יכול להכריע, מה אני מבין בטונים של תרנגולים? ואמר, מאוד פשוט, אתה תעמוד פה, שימו את התרנגול באמצע. בוא נחתוך את האזיקונים, ונראה למי הוא הולך. מאוד פשוט, תרנגול הוא לא עף, הוא מדדה. אוקיי, וכמובן, פתחו את זה, ואז, פרוט לזליג, פדיחות, צדקה ממני. אז אותו רב אמר, ריבונו של עולם, אנחנו באמת רוצים לעבוד אותך, אבל קשה לנו, מוגבלים. אז הוא אומר, אלא בכוח גדולת ימינך, תתיר צרורה. מה אני מבקשים? תתיר את כל הזיכונים שמפריעים לנו, ועד ממילא, מה המשך? קבל רינת עמך, סגבנו את הרינו נורא, אנחנו ישר נרוץ אליך. זה תשמע את הכל, אבל עכשיו אנחנו לא יכולים, וככה הוא הצליח להמתיק את להעביר את המסר בצורה שלא תזכה אותו בסוף שבוע באיזשהו גולג בסיביר בעניין הזה.
הפטרה של מקץ.
מה?
זה הפטרה של מקץ.
שהיא מה הפטרה של מקץ? של יש לך, רוני ו...
של
שלמה
שהכריע...
מעניין, קישור מעניין של... במשפט. לפעמים שאנחנו מסתכלים על המציאות, וכל אחד מאיתנו בשנתיים האחרונות לפחות, הרבה להסתכל על המציאות. שאלה באיזה משקפיים. אם אנחנו רואים רק את הקלקול, רק את המציאות הלא מתוקנת, וישאל את אנשי מקומה למור, היה הקדשה, איפה, זה מעשה זנות, מה קורה פה? ומה אומרים? אז דוב, ככה, אותי הוא תשרף. אם ככה צריך לשרוף את המחנה, לשרוף הכל, ככה אפשר להמשיך? מה האמת? לא הייתה בזה קדשה. וגם אנשי המקום אמרו, לא הייתה בזה קדשה. כלומר, השאלה איך אתה מסתכל? עכשיו, אם אני, תחשבו שאתם במאים של קולנוע, אתם צריכים עכשיו להמחיז את הסיפור של סוף פרק למד זין. והמדרש עושה, תצריך לראות שהוא מסך עם כמה מטריציות, ורואים את יעקב בשקו בתעניתו, וראובן בשקו בתעניתו, ויהודה, ויוסף, והקדוש ברוך הוא נמצא באיזשהו בית חלומותיי ובורת מלך המשיח. כאילו בצורה הכי הפוכה ונגדית לעניין הזה. אבל זה בדיוק ההסתכלות של הקדוש ברוך הוא. אם אני מדבר פה עכשיו, יש לי זכות דיבור, כי אני עושה מילואים יותר מרובכם אני מניח, אוקיי, כבר מאות ימי מילואים במלחמה, וזה לא כיף וזה לא נעים, ובוודאי בטח כל כמה שקשור לאובדן אישי וקרובים יותר וקרובים עוד יותר, אבל המציאות הביטחונית היום, עם כל המורכבות, בטח אחרי הסיכול שהיה בשבת, ברוך השם, היא מציאות שלא היינו בה, אני אומר את זה בהרבה שיעורים, מאז ימי דוד המלך, ואל תנסו להגיד שאני ביביסט או רלביסט, אני מדבר בעיניים צבאיות לגמרי. המציאות שאין לנו אף אויב במעגל ראשון, לא דיוויזיית רדואן בצפון, ולא דיוויזיית נוחבה בדרום, והצבא הסורי, שזה צבא עם חיל האוויר, ועם נשק כימי וביולוגי, ותקק ושריון, לא קיים. אני לא מזלזל באף איום שקיים היום, בגלל זה אני עדיין עושה מילואים לצערי, אבל המציאות היום עם כל הכאב והצער, ואני יכול לשתף שהיה לי שבת חלקית מיוחדת עם חבי וחמותי, בעם כל אבי, זה היה בחמישי בלילה, נכון? אני כבר בשלוש ורבע כבר טיפלתי את הציוד וזה, אבל הצלחתי לצאת לערב שבת. ותוך כדי הקידוש, או טיפה אחרי הקידוש, היה אזעקה, כולנו היינו באותו אזור, ואני כבר ידעתי שאני לפנות בוקר חוזר ליחידה, והיינו חצי שעה, משהו, היינו עם הילדים, אמרתי, טוב, בואו אני רוצה לספר לכם סיפור. אני אספר לכם סיפור, כי שהנכדים שלכם ישאלו אתכם, אביגי, לשם, מה היה במלחמה, אז כן, אתם תספרו להם, שהופתענו, והוקענו שוק על ערך בשבעה באוקטובר, וברוך השם שזה היה, כמה שזה קורה, אבל זה היה רק חמאס, וחיזבאללה לא הצטרף, אני מוקלט, אז אני לא אגיד למה לא הצטרף, אבל זה דברים של שטויות והבלים. אם היו מצטרפים, אולי היו נפגשים אולי בחדרה, או בגדרה, או במחיר הרבה יותר כבד, והיה נס גדול שלא הצטרפו, ואחרי זה שרשרת הניסים, מה שקרה פה, ומה שקרה עם אפשר להתקדם עוד, עם הפייג'רים, עם הביפרים, איך שזה קרה, ואת כל, אני לא מתעלם מהמחיר הכבד של זה, אבל כשמסתכלים מבט הציפור מלמעלה, שרשרת ניסים, כל המלחמה הזו היא מלחמה של קונספציות, הקונספציה הישראלית שחוללה את הדבר הזה של המודיעין, לא רק של המודיעין, אבל גם של אמץ, ולאחר מכן הקונספציה של חמאס, שלא האמינו שנתמרן בתוך לב, בלב שיפה שתי, ובכל המקומות שלא חשבו שנגיע לשם, ואחרי זה הקונספציה של חיזבאללה, שלא האמינו שנתקוף, שלא האמינו שנחסל, לא האמינו, ואחרי זה הקונספציה של איראן, שגם שהרוסים הדליפו, ואמרו להם, והטורקים אומרים להם, המטוסים עוברים, אנחנו רואים אותם, לא יכול להיות, זה לא יעיז. מקונספציה לקונספציה לקונספציה, בסוף מבינים כי למחיה השלכן אלוקים, ואני לא אומר שזה שהכל לטובה, אז תן חיוך. שזה משפט בעומק של סטיקר. תן חיוך הכל לטובה. זה שהכל לטובה לא אומר שהכל נעים. אבל פה הסיפור הזה, שהקדוש ברוך הוא בורא מלך המשיח, וזה כרוך בהרבה הרבה הרבה אי נעימות, של 22 שנה ששכינה פורשת מיעקב. למה? כי הוא בצער. והסיפור של האחים שנודרים נדר וחרם, לא לדבר עם הזה, ויעקב, הדברים לא נעימים. ורק אחרי 22 שנה יוסף פתאום מבין כי למחיה, אבל זה לא נעצר פה. התפללתי פה מוסף ביום כיפור, נכון? עשרת הרוגי מלכות, מה הקשר? עשרת הרוגי מלכות, לפי הזוהר הקדוש, לפי חז"ל, זה פועל יוצא של על מוכרם צדיק בעבור נעליים, קראנו את זה בהפטרה, על הסיפור הזה, וזה נמשך. ויכולת לצאת מהלופ, יכולת, צריכה שני רגליים, רגל אחת לקחת אחריות. לא אומר מי, לא אומר איך, אבל לקחת אחריות, גם אם זה כרוך בערבון. והרגל השנייה זה יכולת להרים פריסקופ, להסתכל למעלה, ולהגיד לקדוש ברוך הוא גם, שחרר אותם מכל הזיכונים ותראה מה יהיה, תראה מה יהיה במקום הזה. והחוכמה לקחת אחריות על הנפילות שלנו, זה מתבקש. אבל לקיחת אחריות, דיברתי פה בכנסת הישן, אני אחזור על זה כי אולי לא כולם שמעו, שלכאורה, אנחנו מברכים את החתן והכלה, כשמחחי, יהיה צריכה בגן עדן מקדם, נכון? שאדם יקום בבוקר, יסתכל על אשתו, את האחת והיחידה, כמו חווה, כולם הם קופים, ג'ירפות, אנטילופות, אבל את האישה היחידה, ולהפך, אבל אני לא מאחל לאף אחד זוגיות של אדם וחווה, מי יגיד לך כעורם אתה, מה, מן העץ אשר לה, אני? טוב. האישה אשר אתה, כאילו, זה אתה והיא, זה לא אני בכלל. ולכן, כשאני קידשתי את אשתי, כדעת משה וישראל, מסביר רב כך, מה זה כדעת משה וישראל? הרי משה רבנו לא קשור לעגל, בשום צורה שיש לו אליבי, עם הקדוש ברוך הוא, 40 יום, הוא לא קשור. אבל כמו שאומר לו דילמה, עזוב אותם, בואו נעשה השבחה גנטית, כמו הגרגרי האפונה של מנדל, במנזר שם, בואו נעשה השבחה גנטית, ונעשה עם של צדיקים, אתה ואני אתחיל ממך הכל. ובדילמה בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, משה רבנו לא מתבלבל, מה הוא אומר? תביא את הכדור המשחק, אני מכין להם ספר שכתבת, אני הולך עם עם ישראל, זה לא שאלה בכלל. הוא לוקח אחריות, כמו יהודה על בנימין, על חטא שהוא לא קשור. ולכן כל גבר, מה אומר לאשתו, משפט הראשון, הרי את מקודשת לי לא כאדם וחווה, אלא כדת משה וישראל. אני אקח עלייך אחריות ואחפה, ויש פה שני עדים. יש גם צלם שמתעד, זה לא להלכה, אבל העדים זה כן להלכה. כדת כמו משה וישראל, זה תהיה הזוגיות שלנו, שאנחנו לוקחים אחריות. ולכן התפארת כמו גם אומר, שהאחריות, הערבות של המשיח, זה לא חוכמה על הבן שלך הצדיק. תיקח אחריות גם על מי שעושה בלגלים. וגם אם הוא לא שלך, תיקח על זה אחריות. איך זה מתחבר למילה השלישית בכותרת? עניין, דיברנו על ערבות, ערבון, אנחנו נתחבר לסביבון ונתחיל לאסוף את הדברים. הרבי מזידיצ'וב, הוא היה אדמור של הרבי מקומרנה, תלמיד של החוזה מלובלין, על הפסוק שיעקב אומר, יעקב עשיו, ואני התנהלה לאיתי לרגל המלכה של הילדים, אומר שני סוגים של רגלים. יש פסח, שבועות, סוכות, דאורייתא, שיסור מלאכה, ויש את הרגלים, את החגים מדי רבנן. אין כוונתי ליד כסלב, למרות שאני מאוד מחזיק מזה באופן אישי, אבל לחנוכה ופורים. הוא אומר, בשניהם יש משחקים לילדים. זה לא כזה משחקים לילדים, אבל זה משחקים לילדים, כביכול. מה יש לנו בפורים? רעשן. מה יש לנו בחנוכה? סביבון המכונה בלעז דריידל. יש סביבון. מה ההבדל להוזכר פה? שניהם משחקים סיבוביים. את הרעשן אני מחזיק מלמטה ומסובב כלפי חוץ. את הסביבון אני מחזיק מלמעלה, מסובב כלפי פנים. מה זה בא להגיד לנו? תראו במקור ח' בשורה 114, במלך בידרמן שליטה. דבר זה אף נרמז במנהג ישראל הקדושים לשחק בימי החנוכה בדריידל, שזה סביבון ביידיש. יש כזה שיר יפה, דריידל, דריידל. לרמז לנו שאין דבר נעשה כאן בעולם ללא שיחיזו עליו מלאלה. כמו שאי אפשר לאדם להחליט האם הדריידל ייפול לצד האות A או אות שין, כן, שין זה בחוץ לארץ, נס גדול היה שם. ואף אם יסובב את הדריידל בכל כוחו ובכל הנרבן, העצבים, גם לא יועיל לו דבר. ורק דבר אחד ירוויח, שיצטרך הדריידל להסתובב עוד סיבובים רבים, מכדי להגיע אל מקומו הנגזר עליו. כך הוא לדידן, אין ביד האדם לשנות אפילו כמנו נימה את מה שנגזר עליו. וכל הריבוי בהשתדלות רק יגרמו לו שיסתובב עוד סיבובים רבים, עדיי בואו אל המנוחה ולנחלה, זה דברי הרמב"ן בפרשתנו, הגזירה האמת חריצות שקר, מה שנגזר זה מה שיהיה. רמז נוסף מצינו בו כי הדריידל מסתובב למטה, אך ורק על ידי הסיבוב מלמעלה. כיוצא בו הנהגת העולם, שכל מה שמסתובב כאן למטה, מסובב על ידי שוכן מעלה. הבית ישראל מגור מסביר שלמה יוסף שולח את העגלות. נכון, אתם מכירים את רש"י. הוא שלח את העגלות כדי להגיד לאבא, אבא, אתה זוכר, החברות האחרונה שלמדנו בעמק חברון, הייתה בפרשת עגלה ערופה, אז עכשיו את העגלות. אבל הבית ישראל אומר פה משהו עמוק ומבריק. הוא אומר, מה הדין של עגלה ערופה? לא נודע מי יקעו. אנחנו לא יודעים מי השם. הוא אומר לו, אבא, אל תתחיל תחקיר עכשיו. אני לא מדבר על הפוליטיקה, לא קשור. אל תתחיל תחקיר. אל תחשוב שיהודה השם, ששמעון השם, שראובן השם, שהאחים, עזוב, שחרר, לא נודע מי יקעו. אתה לעולם לא תדע מי מחר אותי. מי עשה את זה? הכל מעט השם. וזה לא רק עומק דתי, זה גם משהו מבחן משפחתית, שמאפשר לחיות עוד 17 שנים ביחד. יש אנשים שהם, לא עלינו, מרובעים. לא מבחינה חיצונית. מבחינה תפיסתית. הם תמיד אנליטים, השכל הוא על פי מה שמנחה אותם, הרבי כבר אומר, ולא יראו פני ריקם, ריקם גימטרי השכל. כן, עם השכל אפשר, אפשר להשיג הרבה דברים, אבל בעבודת השם, לפעמים השכל הוא רועץ. לריבוע יש הגדרות מתמטיות מאוד מאוד ברורות, ולכן גם אנשים מרובעים, הם תמיד אנשים הגדרות. ככה וככה ומסודר. הירושלמי במסכת מעשרות, אומר הבעל גמליאל, אין מרובע, מששת ימי בראשית. כלומר, הגמרא שם אומרת שהקדוש ברוך הוא אף פעם לא בורא יצירה מרובעת. תנסו לחפש בטבע, יכול להיות שאני טועה, אבל לפי רבן גמליאל, הקדוש ברוך הוא לא ברא אף יצירה בטבע שהיא מרובעת. זה שאחרי זה פה עשו סיטוטים ואינדוסים בלוי, כן, בנגריה, כל משהו, אבל הקדוש ברוך הוא לא בורא בריאות מרובעות. וגם בכתבי אריזל הקדוש, הקדוש ברוך הוא בעצם מאציל את העולמות, ויש חלל, הוא קודם כל מתחיל בצורה של עיגולים. רק אחרי זה מגיע היושר. עכשיו, סביבון, לא כל היום, כל האינדוסים וכל הסביבון, הוא בנוי ממרובע, של פעם מרובע, ומתחתיו יש קונוס. אבל כשאתה מסובב אותו, קווי המתאר מתשתשים, ומה קורה לעיגול? מה קורה למרובע? הוא נהיה עיגול. וזה בדיוק של הסביבון, להפוך את המרובע לעיגול. תרבות יוון, כמובן, מקדשת את השכל, מקדשת את האנליטיות, ולכן היא מעודדת את המרובעות, את הריבוע, מערכת חיים שמושתתת על חשיבה מאוד מאוד מרובעת, אני לא נגד מהנדסים, חלילה, זה טוב לפרנסה, אבל עבודת השם זה משהו אחר. ולכן כל הניסיונות של המדע, לחקור את הטבע, לצמצם אותו לכללים, זה ניסיונות שווא לרבע, תחזית מזג האוויר היא גם רק תחזית. וכל מי שאשתו בחודש תשיעי יודע שאף אחד לא יודע. זה יהיה ב-36.6, זה ב-42.1, מתי זה יהיה? אתה לא יודע. שיהיה, בשעדיים מאוד, בשעה טובה, אתה לא יודע, אתה לא יודע. אגב, מה ההגדרה המתמטית של קוביה? מרובעת. כל קוביה באשר, לא משנה מה גודל, היא צריכה שיהיה לה שש פאות, נכון? למעלה, למטה, צפון, דרום, מזרח, מערב. היא צריכה שיהיה לה שמונה נקודות, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, וצריכה שיהיו לה 12 קווים. שמרכיבים אותה, 4 למעלה, 4 למטה. בואו נעשה 6 ועוד 8 ועוד 12, ו... 26, י' כ' ו' כ'. לכן מי שמשחק בקובייה, הוא פסול לעדות, זה פשוט. בחנוכה אנחנו לוקחים את המרובע עם הסביבון, מסובבים אותו, הופכים אותו לעיגול. אי אפשר לסמוך רק על התבניות המרובעות. בתבניות המרובעות, מלך המשיח לא היה צריך לבוא לעולם. כי אז לא היה עמותת אפרת, והיא הייתה צריכה להפיל, או שהיו שורפים אותה, והאחים לא היו מסתדרים, ובכלל לא היו נפגשים, אבל בעצם חנוכה מסתכלים, ואפילו המרובע הופך לעיגול. ומי שקורא את וישב ומקץ, אומר, הכל מתחרבש. הכל מתחרבש, יעקב, יוסף, בנימין, יהודה, ראובן, והקדוש ברוך הוא מבסוט. למה הוא מבסוט? כי הוא בורא את מלך המשיח, ובטרם תחיל ילדה. עוד לפני שנולד, משעבד ראשון, נולד הגואל האחרון. דיברתי פה בליל הסדר האחרון. לפני ליל הסדר. הוא היה במוצאי שבת, אז אפילו פרגנתם לי ברבע שעה, ולא בשבע דקות. אנחנו אומרים במה נשתנה, הלילה הזה כולנו מסובים. והבנות בגן יודעות להגיד, אבא, יותר שמאלה, יותר שמאלה, יותר ככה, וזה, ואני בכלל שמאלי, אז אולי אני צריך לעשות... לא משנה, בקיצור, מחלוקת באחרונים בסיכוי הזו. אבל השלה הקדוש שאומר, מסובים זה בדגש מכפל. דגש מכפל. אמור להיות שם הבגרות בלשון בכיתה י' אצלי לא עבר הרבה שנים על כיתה י' כלומר תראות כולנו מסובבים נפעל, אתה מסובב כי בתיאת מצרים עלה לעובדי עבודה זרה עלה לעובדי עבודה זרה, שום סיבה שנצא ואדם צריך להרגיש שהלילה הזה סיבת הסיבות סובבה אותו ויצאנו ממצרים וכל הסיפור של יוסף שפרק למדחת, הפרק שלא מספרים אותו בגן לא מספרים, טוב שכך אולי וגם שאנחנו נספר לילדים שהיה אנחנו נדלג, כי מה זה קשור? זה מקור X, נכון? זה בסוגריים, זה לא קשור. אבל זה נקודת המפנה בסיפור הזה. שבה למדנו את הסוד הזה של הסביבון. מנהג ישראל קדושים, לא יודע מה המקור לזה. לא יודע, חיפשתי, לא מצאתי, מי שיכול להאיר את עיניי. לחרות נס גדול היה שם. לא, שם, שם. אני שומר בקנאות על הסביבונים של ההורים שלי מארצות הברית, תמיד הילדים לגן, כן, שיראו. נס גדול, להעריך שאנחנו פה. אגב, חילוף אותיות גושנה. ואת יהודה שלח פעם אל יוסף, להורות לפניו גושנה. גושנה זה אותיות נס גדול היה שם. אבל בחסידות, אני לא אגיד איזה חסידות, אבל לצינת יד כיסלב בפאר ואדר, אומרים שגושנה בגימטרי המשיח. כי הקדוש ברוך הוא בורת מלך המשיח. עכשיו, אנחנו ציוני, מה נעשה? מה לעשות? שינו לנו, הלכה הגימטריה. אימתתי פעם עם זה ששלוח שאני מאוד אוהב, אמרתי לו, מה נעשה? אמר לי, תראה לי, נס גדול היה פה, גימטריה מנחם, אוקיי? הכל בסדר, הכל בסדר, מותר להיות גם ציונים בהקשר הזה. גם גימטריה צמח, שזה אחד משמותיו של המשיח וכו'. לכן, מה שבאתי לראות פה ולנצל את העובדה שזה לא דבר תורה של שבע דקות, שנשים לב שפרק למדחת זה לא עוד פרק. זה בעצם אבן הראשה בסיפור הכי ארוך בתורה, סיפור שהוא ארכיטיפ, זה DNA שלנו, ויש לנו הרבה מה ללמוד ברמה האישית, המשפחתית, הקהילתית, הלאומית, מפרק למדחת, מלקיחת ערבות, מימוש ערבות. ערבון, לא לעשות להיות ערבים אחד לשני. ולהבין שבסופו של דבר הכל בערבון מוגבל, ואנחנו נפעלים, ולכן אני חושב, כמו ששכנעתי אותך, שזה ודאי שברמת הפשט זה דיעבד. אני לא ממליץ לאף אחד ללכת לקדשה, ולא למכור את האח שלו ולא דברים כאלה, ואנחנו עד היום משלמים על זה. אבל המבט של חז"ל, שזה בורא אורו של מלך המשיח, ולפעמים, ואני אגיד את זה עוד משפט, כל רמטכ"ל, אף אחד לא רוצה להתחלף עם הרצי הלוי, נכון? אבל כל רמטכ"ל היה חותם על הכרעת חיזבאללה עם 84 הרוגים בלבד. וזה לא בלבד, זה חברים שלי. אבל זה עדיין 84 הרוגים, וכמה הפחידו אותנו גנרטורים, ושדות תעופה, והכל. בתוך 10 ימים, מהפייג'רים ועד 10 ימים, מהפייג'רים, מה-17 בספטמבר, מי"ד עד כ"ד, באלול, עד 27 בספטמבר. והמחיר הוא כואב, אבל הקדוש ברוך הוא בורא ראש המלך המשיח. אז אני מקווה ש... הפתח הזה לשיעור, נדע להרכיב את המשקפיים האופטימיים של הסביבון, שאלה כולנו פסח, חנוכה נפלא ומסובב, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשה היה אומר, רצה כבר תקודת רבי חנניה בן הקשה, אדוני חפץ אמן תזכו, יגדיל תורה וידיר.